ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו, לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא, חרות על הלוחות. יש כאן תיאור של הלוחות במפגש שלהם עם העגל. משה מחזיק את הלוחות ויורד עם הלוחות והעגל לפניו. אז התורה טורחת להסביר לנו מה כאן יש על הידיים של משה רבנו, ואולי גם כן מה הולך להישבר עוד 5 דקות. מה זה הדבר הזה? אז התורה אומרת 7 חלוכות, מעשה אלוקים, מכתב אלוקים, חרות על הלוחות. דרשו חז"ל, דרשה מפורסמת מאוד, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא, חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. המאמר הזה התפרש על ידי הרב קוק, מופיע בעולת ראייה, העניין שאין לך בן חורין אלא זה שעוסק בתורה, מה זה המשמעות של המושג חירות. והרב שם נותן הבחנה בין חופש לבין חירות. חופש זה באמת בן אדם שלכאורה אין עליו שום שיעבוד חיצוני, הוא בחופש, הוא נסע לחופש, אבל זה עדיין לא חירות. המשמעות של חירות זה שבן אדם נמצא במצב שהוא נאמן לאמת הפנימית שלו, לקול הפנימי שלו, למציאות הפנימית שלו, להשקפת העולם האישית שלו, לעקרונות שלו. הוא נוהג רק על פי מה שמתאים לו. זה ביטוי מאוד יפה שהדור החדש המציא. זה לא מתאים לי, זה לא מתאים. פירוש, לא נדבק אליי, זה לא אני. בן חורין הוא אדם שאיננו סוטה במאומה מהקול הפנימי שלו, ממה שהוא במהות שלו. הוא דרך אגב גם לא מתחרט אחר כך על כלום, משום שהוא פעל ועשה על פי הכוח והקשבה הפנימית האישית שלו. יש הרבה אנשים שעושים איזשהו דבר לרגע ואחר כך מתחרטים חרטה גדולה. מדוע? כי לא היו קשובים לקול הפנימי שלהם, שאומר להם מה נכון ומה לא נכון, מה מתאים להם ומה לא מתאים להם. וכיוון שכך מגיע הרב לזה שאין לך בן חורין אלא זה שעוסק בתורה, משום שהתורה היא באמת הקול הפנימי של האדם. התורה היא באמת המהות הפנימית של האדם. התורה היא באמת אותה חירות אמיתית של האדם. אדם שמקשיב לקולה של תורה לא מרגיש אף פעם שיש איזושהי נטייה בלב לבוא ולהגיד, זה לא מתאים לי. זה מתאים מכיוון שזוהי המהות הפנימית, ולכן אין לך בן חורין אלא זה שעוסק בתורה. וכאן המקום אולי להוסיף מעט על דברי הרב, ולומר את החיבור למילה חרות. למה דווקא חרות? ולמה המילה חרות, שעל פי פשט יש לה פירוש שזה כמו שלוקחים ועושים איזשהו חריץ, זה קשור לעניין של חירות, שאין לך בן חורין אלא זה שעוסק בתורה. רש"י אומר, חרות לשון חרת, וחרת אחדו. אין לכם לפניכם חומש כדי לראות מה אני אמרתי עכשיו, אבל אם היה לפניכם חומש, או שאני הייתי מדבר באשכנוזיס, אז הייתם יודעים שרש"י אומר לשון חרת בתף וחרת בתת אחד הוא. שניהם לשון חיקוק, שחוקקים, לוקחים מזמל, פטיש וחוקקים. זה המהות של המושג חרות. המכתב נכתב אלוקים חקוק על הלוחות. לאן זה לוקח אותנו? זה לוקח אותנו לזה שהתורה חקוקה במציאות. כשאני אומר מכתב אלוקים חרות על הלוחות, פירוש הדבר שריבונו של עולם לא לקח את מכתב האלוקים ושם אותו על הלוחות. כביכול שני דברים נפרדים, היה פה את הלוחות ואז זה לקחו ושמו. או אפילו אם תרצו, כמו בספר תורה, יש את הקלף, לוקחים על זה, שמים את האותיות. לא, הקדוש ברוך הוא לוקח את הכתב ומטביע אותו, מכניס אותו, חוקק אותו, באופן שאין אפשרות אחר כך אחרת. חקיקה זה דבר לא יימחה. יתר על כן, זה היה חקוק ומפולש, אי אפשר לסתום, זה לא חור שסותמים. זה חקוק ממש. זה חלק מתוך ההוויה, וזה העומק של המושג חרות, שלוקחים את מכתב אלוקים וחורטים אותו בתוך המציאות באופן כזה שתורה הופכת להיות חלק אינטגרלי מן המציאות. זה לא דבר נוסף על המציאות, אלא זה דבר שהוא עומק המהות של המציאות. עכשיו אנחנו מתחילים קצת להבין את מה שאמרו בנביא, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, חוקים שבהם חקקתי שמיים וארץ. התורה היא החקיקה של שמיים וארץ. זה חקוק במציאות. וחוקות שמיים וארץ, כמו שכתוב במזמור, חוק נתן ולא יעבור וכולי, החוקים האלו, החקיקות, זה מציאות. שמש זורחת בבוקר, שוקעת בערב, ירח, כוכבים, קיץ, חורף, זאת מציאות. זה חוקות שמיים וארץ, זאת חקיקה. והחקיקה הזאת לוקחת אותנו לאם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, לחיבור שבין מכתב האלוקים חקוק על הלוחות לבין חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הכל יונק מאותו שורש, חקק, חת קוף קוף, שזה לקחת את הזה ולהטביע אותו, את המסר, ולהטביע אותו ולחבר אותו אל תוך המציאות, לבליע אותו בתוך המציאות, שזה המהות של החירות, של החרות על הלוחות. עכשיו אני כבר מבין מה זה המכתב, אין לך בן חורין אלא זה שעוסק בתורה. התורה חקוקה בתוך האדם. זה חקוק, זה built in, זה מגיע עם זה, זה included. אתה מקבל בן אדם, זה כבר צרוב, אין מה לעשות. זה לא איזשהו דבר שהוא ילמד את זה. לא, הוא לא ילמד את זה, זה לא קשור לילמד. זה קשור שזה במובנה, זה במובנה, זה בא ביחד, זה צרוב בתוך התודעה. זאת החריטה. וכיוון שכך, כשאדם מקיים תורה, אדם שומר תורה, אדם לומד תורה, הוא מרגיש את החיבור לדבר שהוא בתוכו built in. זה טוב לו עם זה, זה מסתדר לו עם זה, זה מהותי בשבילו. הוא מרגיש מחובר ממש ככה, הוא מרגיש שהוא עושה את הדבר האותנטי האמיתי שלו פה בפנים. הוא מרגיש בן חורין, הוא לא מרגיש שמישהו בא אליו ואומר לו שמה שמור שבת, שהוא כאילו מקופף אותו, שכאילו מכריח אותו, שכאילו מחדש לו איזה חידוש. שום דבר, השבת כבר הייתה שם כל הזמן, אני רק מקיים אותה. זה טבעי לגמרי, זה ממש מסתדר, זה זורם לי עם המציאות הפנימית שלי, זה מסתדר לי ככה, ככה אני. ויש עכשיו אפשרות אולי להבין דרשת חז"ל במסכת עירובין, שחז"ל אומרים, אמר רב לזר מי דכתיב חרות על הלוחות, אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל. אילו הלוחות הראשונות שכתוב עליהם והמכתב, מכתב אלוקים חרות על הלוחות, היו נשארים, לא נשתכחה תורה מישראל. יש מקום פה לשאול, ואם נשאר אחר כך זמן אז אולי אנחנו נתייחס לזה, שהרי לכאורה גם בלוחות שניות המכתב, מכתב אלוקים, היה אותו מכתב כמו בלוחות ראשונות, שכתוב וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. רק הלוחות עצמם היו לוחות של משה רבינו, הוא אומר לו פסול לך וכתבתי. אז לכאורה בכתיבה והמכתב, מכתב אלוקים חרות על הלוחות, גם פה זה מכתב אלוקים חרות, יש מקום לתרץ. אבל חז"ל בעירובין לומדים המילה חרות, לא היו שוכחים, לא היו שוכחים. למה לומדים המילה חרות שלא היו שוכחים? זה מזכיר עוד פעם את אותו סיפור מרגש על הרב סולובייצ'יק, שהעבירו אותו ממקום למקום, והוא הגיע לאיזשהו מקום ואמרו כבר שהוא לא כל כך זוכר והוא לא כל כך מבין מה שהולך ושהוא קצת מבולבל וכולי. אז הבן אדם שבא לקחת אותו רצה לבדוק אם זה נכון, שאל אותו כל מיני שאלות, שאל אותו ככה ככה, שאל אותו, והרב סולובייצ'יק קנה תשובות מאוד מבולבלות. אז האיש הזה הסתכל ככה על הרב סולובייצ'יק ובלב הוא הרגיש לעצמו ואי לאי שופרה דבלי באפרה, איך שהרב סולובייצ'יק הגדול ככה הוא עונה תשובות כל כך מבולבלות. אבל הרב סולובייצ'יק היה לו הרגשה שמשהו פה לא בסדר, אז הוא תפס אותו ביד, אמר לו תשאל אותי ברמב״ם, שם אני אף פעם לא אתבלבל, תשאל אותי, שאל אותי על הרמב״ם. באמת התחיל לדבר איתו על הרמב״ם, הכל בהיר, הכל בהיר. אוהב רבותיי, כשתורה זה חרות על הלוחות, לא שוכחים, לא שוכחים. שאלו אנשים שנוהגים, מישהו שכח פעם איך נוהגים? מישהו שכח פעם לנשום? תראו לעצמכם, נמצאו בן אדם זרוק על הרצפה, מה קרה לך? שכחתי לקחת אוויר. אף אחד לא שוכח לקחת אוויר, אף אחד גם לא שוכח ללכת לישון, שוכחים להתעורר אבל ללכת לישון לא שוכחים. זה טבעי, זה ככה, זה מתאים לי, זה אני. מה זאת אומרת? אני אשכח? מה שאני יכול לשכוח? מה אפשר לשכוח? אפשר לשכוח? אפשר לשכוח? לא יודע, אני חושב שכבר שנים לא קרה לי, מה זה כבר שנים? אני חושב שאולי מעולם אפילו לא קרה לי שעזבתי את הבית בלי כיפה. דמיינו מה זורם עולם בן אדם ברחוב, תסלח לי, אתה בלי כיפה, שכחתי. שכחת, יכול להיות ששכחת. מה, אתה מסתדר לך בראש בלי כיפה? לא חסר לך משהו? לא עזבה משהו על הרוב, אתה יוצא החוצה, פסקר לך, אם אני יודע, תלוי באורך השיער כמובן. אבל לא שייך שכחה, לא שייך שכחה. זה מה שאומר המדרש, וזה דווקא לומדים את זה מהמילה חרוץ. כשזה חקוק כשזה מוכנס בתוך המציאות לא שוכחים. אחי וראי, מפה אנחנו מתגלגלים חקיקה, חרט, חורטים, אנחנו מתגלגלים אל החוקה. תמיד שאנחנו מדברים על חוקה זה או בפרשת בחוקותיי או בפרשת חוקת. אלו שתי פרשיות שהעניין שלהם זה חוקה. כן, וגם הפעם אנחנו נגיד פחות או יותר את אותם הדברים, אבל הפעם יש הערה חדשה. וזה שאנחנו יודעים, זאת חוקת התורה. חוקה זה מציין למצווה שאין לה טעם. מצווה שאיננו מבינים, שטעמה נסתר מאיתנו. המדרש, תמן תנינן, העוסקים בפרה מתחילה ועד סוף מטמאים בגדים, היא גופה מטהרת בגדים. חור הזה סותר, יש פה איזשהו יבנה. הפרה, מי שמתעסק בשריפתה תמי בגדים, אבל כשמזים ממנה על הבגדים התמאים, אז זה מתאר את הבגדים. לכאורה תרתי דסתרי, אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי. טוב, הבנתי שחוקה זה שם נרדף למצווה שאין לה טעם. אבל אם מחברים את המילה חוקה עם המכתב, מכתב אלוקים חקוק על הלוחות, מקבלים עכשיו הבנה חדשה. והבנה היא שתמיד אנחנו מרגישים כשאומרים לנו למצווה מסוימת אין טעם, אז אנחנו מרגישים אחד משתיים: או ששמים לנו איזה אתגר, צ'לנג', בוא נסתער, בכל זאת ננסה להבין. אז עומד הזקן שבחבורה ואומר, אפילו שלמה המלך אמר, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני, אין אפשרות, מה אפשר לעשות? לא תבין. אז או שאומרים לי אין טעם, וזה ככה מעורר אותי אולי בכל זאת להגיד איזשהו טעם, איזה דרשה על הטעם, או שזה בא לחנך אותי לעניין הזה שיש דברים שעושים וזה בלי טעם, ואתה תתרגל לעשות כי הקדוש ברוך הוא אמר, וזה וזה כל הדרשות הקלאסיות של הרבנים בפרשת חוקת. היום באנו לפה לדרשה חדשה, זה לא פרשת חוקה, באנו לדרשה חדשה למור ככה. יש רגעים שבהם אומרים לך לא תדע את הטעם. אתה יודע למה לא תדע את הטעם? כי הטעם לא נמצא בידיעה, הטעם נמצא בהקשבה הפנימית, במכתב, מכתב אלוקים חקוק על הלוחות. הטעם נמצא בתוכך, הטעם נמצא בהרגשה שלך, הטעם נמצא בתוך האישיות שלך, שם נמצא הטעם. כשאתה מפסיק לחפש את כל הטעמים הרציונליים, זהו הרגע שאתה מתחיל להקשיב לעוד סוג של קול שקיים באישיות שלך, ואלו הם הטעמים האינטואיטיביים, הטעמים שבאים מתוכך. אותו חוקה, אותו חקיקה, שככה זה נכון, שככה זה טבעי. אז מאוד יכול להיות שהעניין של החוקה זה לא עניין להבנה אינטלקטואלית, אבל אם תפגוש בן אדם שהוא בן אדם עמוק, שהוא בן חורין, שהוא בן חורין, הוא יגיד לך אני מבין, אני מבין. לא, הוא לא מבין, כי זה לא בהבנה, אבל הוא חי את זה, זה בסדר. גם אם אני לא מבין, לא בגדר של הכנעה, שבסדר אני עושה מה שאומרים לי, לא 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 לא, אלא מתוך החקיקה הפנימית הזאת. ודווקא אותם מצוות שאין בהם טעם משאירות לנו את המקום להבנה הרבה יותר עמוקה ומתחברת אל החירות הפנימית, אל המכתב אלוקים שחרות על הלב של כל אחד ואחד אחד מאיתנו. זאת הוויה פנימית עמוקה מאוד. זהו הרגע שבו אתה מבין קצת פחות, אבל מבין הרבה יותר. חז"ל מספרים לנו על האבות שקיימו את כל התורה מדעתם, ובכמה מקומות במדרשים מופיע אפילו שהם קיימו כל מיני מצוות שמטבע הווייתם הם מצוות שאין בהם טעם. או אפשר להגיד יותר טוב מזה, מצוות שבתקופתם של האבות לא היה בהם טעם, כי כל המצוות שהם זכר ליציאת מצרים בתקופת האבות לא היה להם טעם, כי עדיין לא הייתה יציאת מצרים שאפשר לעשות זכר ליציאת מצרים. אז מאיפה האבות קיימו את כל התורה כולה? שוב, המכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. זה בכלל לא שהאבות היו כאלו שכלתניים וכאלו מבינים בלמדנות, וזה שהם יכלו לחדש את מצוות כיבוד אב ואם, ויכלו לחדש את מצוות תפילין, ויכלו לחדש את מצוות מזוזה על כל פרטיה ודקדוקיה. לא, זה בא ממקום אחר. זה בא ממקום פנימי של המכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. התורה היא חלק מהותי מתוכנו. הבעיה שלנו, שלצערנו הגדול, לא קיבלנו את ההקשבה שהיה לאבות, שיכלו להקשיב אל תוך עצמם ולהוציא את התורה מתוך עצמם ולחדש את כל התורה מתוך עצמם, על דרך מה שאמרו חז"ל על אברהם אבינו, שנעשו שתי כליותיו כשני רבנים שהיו מלמדים אותו תורה. אנחנו לא יודעים להקשיב עד כדי כך, אבל אילו היינו יכולים להקשיב, היינו שומעים את הקול של החירות הפנימית שנמצאת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, והמכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. מרבים לדבר על המושג נעשה ונשמע, ומדברים על זה שזה מראה איך שבני ישראל נעשה ונשמע. דיברנו על זה כמה פעמים בשיעורים ביום שישי, על העניין שלכאורה במילים פה יש שתי מילים, יש נעשה ויש נשמע. נעשה, אני מבין, זה באמת צייתנות, זה קבלת פקודה. נעשה, כל אשר דיבר השם נעשה, זהו, אני עושה, כי אמרו לי לעשות, אני עושה, זה אני מבין. אבל נשמע לכאורה לא שייך לזה. תתארו לעצמכם, אם היה כתוב נשמע ונעשה, אז מה הפשט בנשמע ונעשה? נשמע ונעשה, אני אסביר לך מה זה נשמע ונעשה. נשמע, קודם כל תגיד מה, אנחנו נבדוק, אנחנו נשב, נלמד את זה, נדון בזה, נדסקס את זה, ואם זה יתאים אנחנו נעשה. אז זה נשמע, קודם כל אני רוצה לשמוע, אחרי זה לעשות. למדת מזה שהמילה נשמע זה מילה של ביקורת, זה מילה של מחשבה, זה מילה של סייכל. אז רגע, אז אם כתוב נעשה ונשמע, אז קודם כל נעשה, ומה זה הנשמע שאחר כך? מה זה הנשמע שאחר כך? אחי ורעי, אומר עשת אמת, מה זה הנשמע של אחר כך? זה שכשבן אדם מתחיל לעשות, גם אם הוא לא מבין, מתעורר בתוכו הכוח הפנימי של המכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, וטוב לו עם זה, ומתאים לו עם זה, וזה המהות שלו, וזה כל החיים שלו, וזה כל ההוויה שלו, וזה כל התוך שלו, וזה הפנימיות שלו, זה הוא כל כולו. זה מכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, זה נמצא שם בפנים, בתוך ההוויה הטבעית והפשוטה ביותר שלו. אז האדם מתחיל עם נעשה, ובהתחלה הוא עושה איזשהו דבר שהוא לא מבין למה הוא עושה, אבל גם בסוף הוא לא מבין, אבל הוא מבין. הוא לא מבין באינטלקט, אבל במהות, אוהו, הוא מבין. כל כך טוב לי בתוך זה, לפעמים אין ברירה רק להגיד, תאמורו כי טוב השם, מה אני יכול לעשות לך? מה אני יכול לעשות לך? אני לא יכול להסביר לך. תתאם, תאם, תפסיק לעמוד בצד. תיכנס פנימה, תראה מה זה עושה לך. תראה איך זה משנה אותך, תראה איך זה הופך אותך להיות אדם אחר. תראה איך שאתה נעשה אדם, ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. אתה הופך להיות אדם טוב יותר, אדם אחר, אדם מהותי יותר. זה מתאים לך, זה מתאים לך. לא מפילים עליך דבר חיצוני. פשוט מדברים איתך על מה שנמצא אצלך בפנים, אז נעשה, וממילא גם נזכה לשמוע. אחי וריי, אני רוצה לסיים עם איזשהו דיוק ברשי. אני חושב שהרשי הזה הוא פשוט מפליא. כמה שרשי הוא פשטן. אני חוזר חזרה. חרוט על הלוחות, אומר רשי, לשון חרט וחרט אחד הוא. אין לפניכם ספר, אתם לא יכולים לראות מה אני אומר, אבל אילו הייתי מדבר באשכנוזיס, אז הייתם שומעים שאני אומר חרס וחרט, כי חט ריש תף חרוט, ויש חרט בתת. רגע, חרט בתת, חרט בתת, זה מוכר לי מאיזשהו מקום, זה בפרשה הזאת, חרט בתת. איפה כתוב חרט בתת בפרשה הזאת? ויקח מידם ויצר אותו בחרט. אהרון לוקח את הזהב, זורק באש, ויצר אותו בחרט. אבל זה חרט עם תת. אומר רש"י, חרט עם תף וחרט עם תת, אותו לשון, שניהם לשון חקיקה. מה פתאום רש"י אומר לי את זה, שחרט עם תת וחרט עם תף זה אותו לשון? מה אני תורה רש"י להגיד לי את זה? רש"י שולח אותנו לחקיקה אחרת, לחקיקה של עגל. אבל תראו, זה לא נגמר רש"י, תראו שזה לא נגמר. אתם תגידו שעשיתי דרוש מרש"י, בסדר, זה דרוש. אתה יודע מה ההבדל בין פשט לדרש? פשט זה מה שאתה אומר, דרש זה מה שאני אומר, אני יודע, בסדר. אבל למרות זאת, אז שיהיו נא הדברים לפניכם כדרש, אבל זה דרש מתוק לעניות דעתי. אומר רש"י, חרט כלי אומנות הצורפים שחורצים וחורטים צורות בזהב, כעת סופר החורט אותיות בלוחות ופנקסים. מה זה חרט? חרוט על הלוחות, כותבים. זה כלי שבאמצעותו כותבים. וזהו שתרגם אונקלוס, וצר יתי בזיפה. אונקלוס תרגם את המילה חרט זיפה. אומר רש"י, לשון זיוף, זיפה חרט לשון זיוף, הוא כלי אומנות שחורסים בו בזהב אותיות ומזייפים על ידו חותמות. מה רש"י רוצה כאן? מה רש"י רוצה? זיוף, זיפה, תרגום אונקלוס, מזייפים חותמות. אחי וריי, התשוקה לאלוקים היא תשוקה שקיימת בלב ובנפש של כל אחד ואחד, והמכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות. מה יכול להיות יותר עליון מאשר קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו? איזה דרישה, איזה דרישה. אני חייב אלוקים. וואו, וואו, וואו. היינו פוגשים בן אדם במדרגות, היה אומר לנו, שמע, אני, אין לי אוויר, אני חייב אלוקים. חתיכת מדרגה. עומד עם שלם וצועק, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. אנחנו מחפשים אלוקים. אנחנו מחפשים. נפלא. כאן נכנסת החקיקה הרעה. הזיוף, לקחת את אותו חיפוש ואת אותה דרישת אלוקים ואת אותו בקשת אלוקים ולזייף אותה. לוקחים את החרט האנושי, את הכלי האנושי, במכתב, מכתב אלוקים חרוט על הלוחות, אין שום כלי, אין שום איזשהו דבר שעושים, זאת מציאות, זה מגיע כבר ככה, בניגוד ללוחות שניים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיבאת, וכאן תירצנו כבר את הקושייה שהיה מקודם, שאמרנו אם יהיה זמן ולא הזמן. עכשיו זה מגיע כבר ככה, זה כבר חרות, אבל כאן מגיע הכוח האנושי שלוקח את נטיית הלב אבל נותן לו איזושהי פרשנות אחרת, איזושהי חריטה אחרת. לוקחים את החרט ומזייפים איתו אותיות אחרות. איי, 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 איי. ואז יש את המפגש בין המכתב, מכתב אלוקים חרות על הלוחות, בין האותנטי, בין הטבעי, הכי זורם מתוך האדם, אמונת אלוקים חיים, לבין אלה אלוהיך ישראל, ויצר אותו בחרט. ורש"י אומר, חרט וחרט לשון אחד הוא. מה אפשר לעשות? אלא מה? שזה אותנטי וזה זיוף. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להידבק באותנטי, להידבק בתוך מה שיש בתוכנו, להיות בני חורין אמיתיים העוסקים בתורה, המקשיבים לקולה של תורה שנובע מתוך עומק האישיות האנושית, העולמית, המציאותית, הקוסמית. יש מציאות של תורה בתוך המציאות, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי, שנזכה להיות מכלל לומדי התורה בני החורין.